שלום לכם. פרשת ואתחנן יש בה את כל המרכיבים הקלאסיים של, הייתי אומר, היהדות האותנטית, שמדברת על עשרת הדיברות, שמע ישראל ואהבת, כל אותן פרשיות קלאסיות מוכרות מלב ליבה של היהדות ושל מסורת ישראל. והנה בין לבין מבצבצת לה פרשה שנראית לא שייכת, וקראנו אותה השבוע פעמיים. הפרשה נקראת כי תוליד בנים ובני בנים, שעוסקת בגלות ובשאר בעיות כאלה ואחרות. על הפרשה, על תשעה באב, על ט"ו באב, על פרשת ואתחנן, על הכל ביחד איתכם, איתך הרב מרדכי אילון.
שלום וברכה.
הרב מרדכי אילון, ישנה פרשה שנקראת פרשת ואתחנן, וכפי שאמרתי, יש בה באמת פרשיות מרכזיות, עשרת הדיברות, ואהבת את השם אלוקיך, שמע ישראל, הקלאסיקה. ובאמצע שזורה לפרשה שנקראת כי תוליד בנים ובני בנים, שנקראת פרשת הגלות, או פרשת העבירות של חלק מעם ישראל. קוראים אותה גם בתשעה באב השבוע וגם בואיתחנן. בתשעה באב היא שייכת, אפשר להבין את ההתאמה שלה, היא מתאימה, גלות, צרות. אבל למה דחפו אותה גם לפרשת ואתחנן? היא נראית ממש לא שייכת, היא כמעט הייתי אומר מקלקלת את כל האווירה הרוחנית היפה של פרשת ואתחנן.
כן, מישהו שאל אותי השבוע את השאלה הזאת בצורה שונה קצת, מישהו הגדיר לי, זה נראה כאילו הכניסו את הפרשה הזאת כדי שאפשר יהיה לקרוא בתשעה באב. כי זה באותו שבוע, תמיד תשעה באב, תמיד 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 יהיה לפני פרשת ואתחנן.
ואז לחסוך לבעל קורא את הגלילה של
כן,
הספר.
כן, והוא כבר יודע בדיוק איפה הוא, והוא קורא את הכין את זה והכל. אני אגב אמרתי לו שיש בעיה גדולה, כי בעזרת השם ייבנה במהרה במהרה המקדש, אז צריך יהיה לראות מה קוראים אז. מה, אולי, אז אפשר להישאר באותה פרשה, ככה יפה עם הר סיני. אני אפילו הייתי מעצים יותר טיפ-טיפה את השאלה, כי בעצם זה ממש באמצע. זה עוד לפני שמה ישראל ואהבת את השם אלוהיך, הרי משה רבנו מדבר עם הדור שעומד להיכנס לארץ. הדור שלא עבר ברובו את כל 40 שנות המדבר ותלאותיו, הדור שנולד תוך כדי מדבר במסה הקריטית שלו, והוא הולך להגיד להם את עשרת הדיברות, שאבותיהם, או המבוגרים שבהם, שמעו אותם כשהם היו בהר סיני. הוא הולך לספר להם על עשרת הדיברות ועל החוויות של הר סיני ומה קרה. הנה הוא מתחיל עם חוויות הר סיני, כולל ממש אזהרות. הוא מספר, תראו, כי מי גוי גדול אשר לו אלוהים קרובים אליו, כאדוני אלוהינו בכל קוראינו אליו. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך, יום אשר עמדת לפני השם אלוהיך בחורב, ותקרבון ותעמדון, תמונה אינכם רואים, זולת כל ההר בוער באש, חושך, ענן, ערפל. והמגמה היא, תספרו את זה למי? לבניך ולבני בניך. תשמע לקוד הזה.
אלה שכבר יכנסו לארץ.
כן, הבנים, כלומר אלה שנולדו אחרי, ואתם תספרו את זה לבנים שלכם, שוודאי כבר לא היו שם, והם לבנים שלהם. איך זה יבוא רצף של בנים ובני בנים ובני בנים? ואחר כך, הפסקה. עם כי תוליד בנים ובני בנים.
אותו דבר.
מעניין מאוד, אבל יש לי פחד. שמה הבנים והבני בנים האלה שיהיו בארץ ונושנתם בארץ, אתם תתרגלו שם, תתיישנו שם, וזו מילה מאוד מעניינת. ותק, פזם. בכל גדוד יש את הפלוגה שקוראים לה הוותיקה. זוכרת הוותיקה? ונושנתם בארץ. אל תתעסק איתי, אתה בוותיקה, אני, אתה חדש.
הפלוגה הבעייתית.
אתה ירוק. ונושנתם בארץ, וישחתם ועשיתם פסל, ויהיה עבודה זרה, אז תהיה גלות, ופתאום חוזרים ואומרים, אבל אל תשכח את הדברים הכל כך יפים, השמע עם כל אלוהים חיים מדבר מתוך האש. והנה עשרת הדיברות, אנוכי השם, ממש תקוע. ממש ממש, באמת, מה שאתה שאלת כל כך. ואני מרגיש שיש כאן נקודה אחת משותפת, שאולי היום, מוצאי תשעה באב, ומוצאי תשעה באב אחרי 56 שנה במדינת ישראל. צריך לחשוב על זה מאוד. אני חושב שמילת הקוד פה היא באמת בנים ובני בנים. אבל יש פה עוד מילת קוד. מילת הקוד השנייה היא ונושנתם. אתם תגיעו לארץ, אתם תגיעו למדינה. אומר משה רבינו, עליי נגזר, אני לא אוכל להיכנס. איך כל הפרשה הזאת נקראת? על שם המילה הארוכה והמופלאה הזאת, ואתחנן. כאילו אני עוד לא גמרתי. אני מתחנן ומתחנן. הכל אני מתחנן. איך התחננתי לפני אלוקים? אתה לא מסכים להכניס אותי כמנהיג, תכניס אותי כתלמיד. אתה לא. בסוף אומר שם המדרש, אמר לו משה ריבונו שם, אז תכניס אותי כציפור. אתה לא מסכים, כפרח. אני רוצה להיות פרח בארץ. אני לא רוצה להיות משה רבינו בקבר בחוץ לארץ. אני רוצה להיות פרח בארץ.
חפש.
הכי חפש שיכול להיות. אבל אני רוצה להיות חלק מהחלום. ואתחנן. אבל אתם הולכים להיכנס לארץ. ואתם בניגוד לי תולידו שם בנים ובני בנים. אתם יודעים מה אני הכי מפחד? אני הכי מפחד לגבי התורה ולגבי המדינה משני דברים. מהשחיקה.
אז קוראים השחיקה שחיקה, למה הוא קורא לשחיקה ונושנתם?
השחיקה היא כשאתם תרגישו שזה כבר ישן. ונושנתם בארץ. בוא נשמע מה הוא אומר על הר סיני. אישה אומר לך, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך את מה? יום אשר עמדת לפני השם אלוהיך בחורב, במור השם אליי הקל את העם, למה השם ישכח? הרי אתה נותן לי ספרים. זה דבר מדהים מה שאנחנו רוצים להבין פה ביחד עכשיו. יש לי כל כך הרבה ספרים. תראה לי עוד עם ששלושת אלפים שנה לומד תורה כל הזמן. כל הזמן אתם מתפארים בזה שתלמוד תורה לא עוזב אתכם, והנה ממשיכים. בגלויות הכי חשוכות, תמיד המשכנו את... למה שאני אשכח? זו שאלה טובה, לא? למה אתה כל כך חושב? אני מבין אם אני אשכח איזה אירוע שפעם בשנה. הייתי מבין אם היו אומרים לי, שמר לך פן תשכח את חובת ליל הסדר. זה מעניין, את ליל הסדר לא שוכחים. ללמוד תורה הרבה פעמים שוכחים.
אבל לא כתוב, ונושנה התורה אצלכם, כתוב ונושנתם, אתם תהיו
גשמים. זה בארץ, עוד רגע, עוד מעט נגיע לה ונושנתם. אני קודם כל שואל עכשיו על הר סיני, אחרי זה נגיע לה ונושנתם. שמר לך פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, את מה? ההסבר הוא פשוט. הפחד הוא לא שתשכח את התורה, את התוכן לא תשכח. הפחד הוא שתשכח את החוויה, שתשכח את התמונה, שתשכח את החושך והענן והרפל, שהחוויה תיעלם והטכניקה תישאר.
זה דבר שהוא כל כך טבעי הרב, איך אתה יכול לשמר אצל העם? מי שהיה ב-48 בזמן שהקריאו את ההחלטה של האום, יצא לרחוב לרקוד. מה אתה רוצה, קורדור שלישי ששמע על זה, הוא למד על זה כחומר למבחן בגרות בהיסטוריה. איך אתה רוצה שיתרגש?
ועכשיו בא משה רבינו. הסבא הזקן של כולנו, שלא נס לכו ולא קהתה עינו. ובגיל 120 הוא אומר, תסתכלו עליי. הזקנים, הזקנים, הזקנים אולי זוכרים אותי מפעם? הם יגידו לכם שאני נראה אותו דבר. אני עדיין בבית חנן. אני עדיין מבקש ריבונו של עולם, אני יכול להתחיל טירונות בארץ? אני מוכן להיות ציפור? אני מוכן להיות פרח? אני הולך למות. יהושע יוביל אתכם. אלה היו הפסוקים בפרשה הקודמת. אבל אני רוצה להעביר לכם דבר אחד שנשאר. דבר אחד אחרון, צוואה ביום פטירתי. תקבלו אותו. תשמרו על ההתחדשות. תיזהרו מהשחיקה בשני דברים. אפשר להכיר את התורה, וללמוד את התורה, ולדעת את התורה. ואם תשאל, אז למה אני לא מצליח להעביר אותה לבני ולבני בני? כי אין לך את הניגון. תשמעו את המנגינה שלי, תזכרו את התמונות, תזכרו את החושך, את הענן, את הערפל, את הקולות, את הלפידים, את הברקים. אחד אדיר, גאון תורה וגאון אהבת הארץ והמדינה שבדרך. הוא היה רבו של הרב קוק, הנציב מוולוז'ין. היה רבו של הרב קוק וראש ישיבת וולוז'ין שגידלה את כל הדמויות הססגוניות, את הרב קוק מפה ואת ביאליק מפה. ואביו של הרב מאיר בר אילן, והוא כותב בפירוש על הפסוק הזה משפטים נוראיים. הוא כותב, ישמר לך פן תשכח את הדברים, הוא שואל למה. הוא אומר, לפעמים תשמע מילים של איש תלמודי. דווקא על ידי עסק פלפולה של תורה, אפשר חס וחלילה לשכוח את נשמתה. אבל נורא. ואת הפלפול הזה, שאתה יכול להעביר גם לתלמידים שלך בפקולטה, וגם לתלמידיך בבית המודע של הספסן. את הפלפול הזה אתה יכול להעביר בקופסאות. אבל אתה נשמע. מה ב-48 היה שונה? הניגון. המוטיבציה. זכיתי להיות לפני כמה חודשים בצפת, ביום הולדתה. יום ההולדת של צפת החדשה, בראש חודש אייר, 5 ימים לפני יום העצמאות, קום המדינה. ישבתי שם קצת עם זקני צפת, ואז הסתבר לי שזה באמת דבר קיים. זקני צפת עד 120 שנים, איזה אנשים, איזה נפלאים. ולזקני צפת האלה הצטרף מי שהיה מפקד הפלוגה של הפלמ"ח שנכנס לכבוש את צפת. אני זכרתי, אבל אף לא חיברתי את כל החיבורים. זה אלעד פלד. עד 120. ישב אלעד, אשתו, יושבים היום בירושלים. והוא מספר את הסיפור של כיבוש צפת, ואני רגע עושה חשבון מתמטיקה שאפילו אני ברמתי יכול לעשות. ואני אומר רק רגע, הבחור לא כזה זקן. מי שרואה אותו בכלל. בן כמה הוא היה? מפקד ה...
16.
לא, היה בן 20? זקן. בן 20 וחודש או וחודשיים. והוא המפקד. ומתארים הזקנים איך כל האווירה הייתה על הפנים עד הסוף. ההרגשה הייתה שכוחות של קאוג'י ושל סוריה, ושאין סיכוי ושכולנו עוד מעט נגמרים. והם מזכירים את הסיפור, והוא מספר את הסיפור מצידו. אז מה שינה את האווירה, שואלים שם? ואני יושב שם כתמים, כתינוק, שרוצה להבין. אתה יודע מה הייתה התשובה? מדהים. הוא אגב החליף את המנפי, כי הוא היה הסמך. מעט מאוד לפני כן. הגאונות בהבנת כיבושי יעדים, נו, עוד לא. הוא נתן פקודה לחבר'ה. כשנכנסים לצפת, כולם פוצחים בשירה. מסביב יהום הסער. יושבים שם כל הזקנים, ואומרים, זה היה הרגע שאנחנו חזרנו למקום אחר, וידענו אנחנו פה.
אני רוצה להזכירך, הרב אלון, שגם אנילביץ' המפורסם מוורשה, היה כולה בן 20, 21, כשבא וחזר מרוסיה לתוך הגטו, כדי לעורר את כל החבורה הצעירה של המרידה.
וההתעוררות הזאת. ההתעוררות הזאת, עליה עומד משה ואומר, רבותיי, אני מפחד מחוק מרפי, אני מפחד מחוק פרקינסון הזה. אני מפחד מהשחיקה, היא יכולה להיות בשני דברים. היא יכולה להיות במערכות הכי יפות שהולכות להיות. מערכת אחת אני העברתי לכם, המערכת של הר סיני. אתם עכשיו הולכים להיכנס להר האמורי, ותהיה לכם עוד מערכת של הר המוריה. יהיו לכם שתי מערכות, תורה וארץ. יש לשתי המערכות האלה את אותו אויב. האויב הוא השחיקה. השחיקה תהיה... הסיבה לתשעה באב. כי אנחנו במוצאי תשעה באב. מהי השחיקה? השחיקה היא אם כבר יש לנו 410 שנים בית ראשון עומד על תילו, מה הבעיה עם קצת הרי במקום ברוך הוא הבית חזק? ואם יש בית שני הוא במקום ברוך הוא חזק.
אף אחד לא יכול עלינו.
מי יכול עלינו? עם חזק, עושה הכל. שם אני מפחד ממכם.
יכול להיות הרב אלון שהמילה ונושנתן, אם מותר לי להציע, היא גם לישון שני, פעם שנייה, משימה מספר אחת, ושני עכשיו בארץ משימה מספר שניים. כבר דיברנו על זה. ונושנתן זה... קומה אחרי קומה.
מצוין, דיברנו על זה פעם כאילו. דיברנו, עכשיו תעשו את זה בקומה הבאה.
בשני.
ואולי מותר לי להוסיף, שני זה עוד מילה אחת. שני. לשנות זה אותו שורש של לשנות. והחוכמה בחיים היא לא לשנות על ידי קפיצות. אלא לשוב בדיוק על אותו דבר, ולהגיש כל פעם את השונות בשינוי של אותו סיפור.
יפה, אז הזכרת הרב אלון אחרי שעשינו סדר בדברי משה רבנו בויחנן שלו. אגב, אני מותר לי להשחיל לך שאלה, לא לפרוטוקול. שוב, אני לא נעים להגיד, אם הייתי הקדוש ברוך הוא, עומד לפני משה רבנו, אחרי 120 שנה, שהשקיע כזאת אנרגיה, ואני מצטט את דבריך, ואומר, ריבונו של עולם, לא משה רבנו, איך אמרת, פרח. אם אני הייתי ריבונו של עולם, הייתי נותן להיות פרח, למה לא? למה הקדוש ברוך הוא כל כך עיקש איתו? שום דבר לא. תן לו להיות פרח בארץ כמה שעות.
מעניין מאוד. לדעתי התשובה לזה היא מאוד מאוד עמוקה. זה לא מקומך עכשיו. השמחה שלך תהיה לראות את תלמידיך ובניך ובני בניך יורשים את הארץ הזאת. אתה נשאר מאחורה ובעזרת השם לעתיד לבוא. אתה תביא גם את כל מי שנשארו שם. אתה תביא את דור המדבר, אתה תביא את הגולים מבבל, אתה תביא את הגולים מרומי, אתה תביא את הטבוחים ואת השרופים. מישהו יצטרך להביא את כולנו. עכשיו, צא מהמקום. תן את השרביט ליהושע ותעזוב את השטח. אתה הובלת דברים שמימיים. הגענו אל הארץ. תן להם. אין נחת יותר גדולה מהנחת הזאת. אתה בענווה שלך אומר, מה אני יכול להוביל בכלל? מי אני? כל מה שאני רוצה זה להמשיך להתחדש כל ימיי. אז אני רוצה להיות פרח. פרח מתחדש. ציפור מתחדש. הייתי יכול להיות מנהיג, הייתי מתחדש כזה. אני כלום. אני הענב מאוד מכל הרי. מי זה משה? סתם לי להיות. ואני רוצה ממך משהו לגמרי לגמרי אחר. אתה עכשיו תחכה כאן כי בסוף, בבק, כשתסתיים ההצגה הגדולה ובעזרת השם נגיע, כולם יצטרכו לבוא. מהארובות ומהמדבריות, כולם יצטרכו לבוא. כל אלה שעברו את מדיין וראו את עבודת הפרך ואפילו לא זכו להיות בה, והיו בארמון אצל פרעה, וראו את הכל וראו את השחור ואת הטוב. כולם יצטרכו לבוא. תן עכשיו את השטח.
במילים אחרות, תישאר בחפק, יגיע זמנך, ואז תצטרך להסתער.
תצטרך לאסוף את הכל ולהוביל את כולנו כדי שנראה מאיפה בכלל באנו, כדי שנבין מהי אותה תורת משה.
אז נחזור הרב אלון ללוח שנה העברי. אנחנו ציינו בתחילת השבוע את תשעה באב, וביום שני הקרוב נציין את ט"ו באב. חגים ששניהם, הצד השווה שבהם הוא אב, תשעה באב וט"ו באב, נראה שאם יש רצף בין שנאה לבין אהבה, זה הרצף. תשעה באב חג השנאה, או יום השנאה, שנאת חינם, ט"ו באב ויום אהבה. אגב, שני החגים באים לציין איזה אירוע היסטורי. תשעה באב חורבן בית המקדש, וט"ו באב אירוע היסטורי אחר. האם מדובר פה, ואני רוצה את המהלך שלך, כי מסתורמים, שני החגים, באותו שבוע, יש איזשהו קשר ביניהם. אלה שני אירועים שונים לחלוטין בהיסטוריה היהודית, תשעה באב ותשעה באב, וט"ו באב וט"ו באב, או שגם פה נמצא איזשהו משהו סמוי שחורז ושוזר בין שני תאריכים שחלים באותו שבוע.
אחד מסיפוריו היותר יפים של עגנון, אם יש יותר יפים בין היפים האלה, הוא קורא לו מאויב לאוהב. אב זה האותיות המשותפות. פה יש ה' ופה יש י'. והאב הוא כנראה היסוד של האהבה ושל האויבות, של האהבה ושל האיבה. תשעה באב וט"ו באב זה האיבה הפנימית שלנו, שהייתה תוצאה שלה ונושנתם. אני משוכנע שבתחילת הקמת הבית השני, המתח בין הבריונים בירושלים לפרושים בירושלים, והסקריקים, אף אחד לא חלם עליו בכלל. 400 שנה שווים כדי שהאיבה תיווצר, כי אם כבר אנחנו פה, אז מה אכפת לי קודם כל לחסל אותך ואתה אותי וזה, רומאים בחוץ, זה בעיה קטנה. הפער הזה הוא בעצם חודש אב. חודש אב הוא הידיעה שהאבא של הכל, האבא של הכל, 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 הוא האהבה או השנאה. ותשעה באב וט"ו באב הם באמת שני הצדדים הכל כך שונים. עכשיו, האמת שהיסטורית, כאילו הם שני מועדים שאינם מחוברים בכלל אחד לשני. שני מועדים מדהימים, כי שניהם, כך אנחנו מאמינים, יום אחד ישובו להיות מועדים הכי גדולים שיש.
בוא נזכיר על מה כל אחד. תשעה באב זה 70 לספירה. 70 לספירה, חורבן בית שני.
נכון.
או גם חורבן בית ראשון.
חורבן בית ראשון שנים, שנים, שנים לפניכם. אז יש לנו את חורבן הבית הראשון ואת חורבן הבית השני. חזר גם טוענים במסורת שלנו שגם חטא מרגלים, אפשר אפילו לראות את זה בפסוקים, שחטא מרגלים היה בליל תשעה באב עוד במדבר, ויש לזה המשך. ההמשך הוא דבר רביעי שהיה, זה שנלכדה ביתר. אנחנו מדברים בנלכדה ביתר ב-135 לספירה כבר, בר כוכבה. אז אנחנו נמצאים איזה 60 פלוס שנה אחרי החורבן. והדבר החמישי שקשור לתשעה באב הוא שנחרשה ירושלים. העיר ציון שדה תחרש. לא רק הבית נחרב, אלא נחרשה העיר בתשעה
באב. זה חלק מהחורבן כבר.
אבל זה כבר חלק מהחורבן. בט"ו באב, בעצם רוב הדברים לא קשורים לחורבן. ממש לא קשורים לחורבן. בט"ו באב הותרו השבטים לבוא זה בזה, אחרי דור המדבר, לא ניכנס לפרטים, אבל זה שוב סיפור של אהבה. שבטים שלא... בט"ו באב אחרי מעשה פילגש בגבעה, מעשה הסדום שלנו, בתוכנו, שגינינו והוקרנו והחרמנו שבט שלם, שבט בנימין מהקהל. בדור הבא באנו ואמרנו, אנחנו משיבים את שבט בנימין אל עצמנו. ט"ו באב הוא באמת חג של אהבה. יש אולי דבר אחד שממש משותף בין תשעה באב לט"ו באב, אם אתה רוצה בהיסטוריה. החלק הרעיוני ברור, תשעה באב הוא האיבה, וט"ו באב הוא באמת האהבה הגדולה, ללא קשר היסטורי. אבל אולי יש דבר אחד עם קשר היסטורי מאוד ברור, ואולי עליו כדאי לדבר פעם, כי הוא נקודה היסטורית שאני לא חושב שדיברנו עליה אי פעם. הזכרתי לפני רגע את ביתר, או בטר, או בטיר, יש כל מיני קריאות למקום הזה.
שזה יישוב שממוקם, אני מבין, בדרום ירושלים, באזור בית לחם,
נכון.
פלוס מינוס.
ביתר היא עיר, אתה קורא לה היום יישוב, גם היום היא ברוך השם הולכת ונהיית עיר גדולה מחדש. ביתר היא עיר גדולה מאוד בימים ההם. עיר מאוד גדולה, היא גם עיר בעלת משמעות מדינית היסטורית, בעלת חשיבות עצומה בבית שני.
למה? כי מי יושב בה?
מלך העיר הזאת הוא בר כוכבה. כלומר, כל הכוחות של בר כוכבה וכל המרד מתרקם סביב ביתר. כשמדברים על רבי עקיבא ועל בר כוכבא ועל כל הוויכוחים סביב בר כוכבא, ביתר, לא ירושלים, ביתר, מאוד קרובה לירושלים. אגב, אפשר גם להבין, ירושלים הבירה היא לא מקום שאפשר לעשות בו בונקרים, וביתר היא המרכז. ביתר ממילא גם מחזיקה מעמד 60 שנה אחרי חורבן ירושלים. זאת אומרת, אתה מדבר פה על עשרות עשרות שנים כשרומי שולטת כבר בירושלים, שביתר עוד מחזיקה מעמד.
אבל גם ביתר בסופו של דבר הרב אלון חי על זמן שאול,
עכשיו בוא נדבר על זה.
הנה.
אז בתשעה באב נלכדת ביתר. בתשעה באב נלכדת ביתר. עשרות שנים אחר כך, רק אז מותרים אנשי ביתר להביא את הרוגי ביתר לקבורה.
איפה מיועד אז?
עכשיו הסיפור. בביתר שולט אדריאנוס הקיסר. ואדריאנוס הזה, שההיסטוריה היהודית הוסיפה לו תמיד את שם הגנאי הנוראי שחיק תמיה. שחיק העצמות, או התמה. זה מין ביטוי נוראי, היטלר של הימים ההם. הכעס הגדול על אדריאנוס היה גם בעיקר בגלל הסדיזם הנוראי של אדריאנוס. המתואר באינסוף מדרשים, כשאנחנו מדברים על בית שני ועל אחרי החורבן, אז המדרשים כבר מאוד קרובים היסטורית גם, זה כמעט תיאורים היסטוריים, כמעט כמו היום על השואה, ראשוני התנאים שמדברים על זה. אפילו פחות, יותר מצומצם. ואדריאנוס, ביתר הייתה עיר מלאה קרמים ויין. גם היום. יקבים נפלאים, הגפנים של גוש עציון וחברון וכל האזור. היא הייתה עיר מלאה קרמים ויין. ואדריאנוס הזה, התחביב שלו, היה לראות גופות יהודים לא קבורים. מה אפשר לעשות?
זה לא אפשר לקבור אותם?
לא אפשר לקבור.
הרבה שנים.
אנחנו בסך הכל שני דורות אחרי השואה, ולמדנו על מפלצות עם תחביבים. יש תחביבים. יש תחביבים לשחק במצבות, יש תחביבים לשחק בגופות, יש תחביבים לחטט בחלקי גור. יש תחביבים של מופרעים, של מטורפים, שיוצרים כל מיני כביכול עולם גדול ומתורבת, פעם זה תרבות רומי ופעם זה תרבות גרמניה הנאצית. המדרש מתאר את זה בשיא העוצמה, ואולי זה מדרשי ואולי זה בפועל. שוב, בכל זאת שלפני שני דורות אנשים חשבו שזה אגדות או גוזמאות. היום כדאי להבין שדברים כאלה יכול להיות שהיו. המדרש מתאר איך אדריאנוס היה יושב בקרמו, באיזו נחת כזאת, רגל על רגל, והיה מבקש בהתחלה שיזבלו את קרמו מגופות היהודים. זה הכרנו. אחר כך הוא היה מבקש, למה לזבל את הקרם מגופות היהודים? שיגדרו את קרמו בעצמותיהן ובגופותיהן. זה היה חלק מהתחושה של הניצחון. והרוגי ביתר לא ניתנו לקבורה. למעלה מ-50 שנה, עד שהגיע השליט הבא, הרומי, ואפשר את קבורתם של הרוגי ביתר. באותו היום של הקבורה ההמונית, תתאר לך את אותה קבורה, של הקבורה ההמונית, של גופות הורינו וסבינו ותינוקותינו.
זה ט"ו באב?
היה ט"ו באב. אז ניתנו הרוגי ביתר שנלכדה בתשעה באב, לפני עשרות שנים, לקבורה.
אבל זה לא שייך לחג האהבה.
עכשיו, מה בעצם קרה פה? פה אני חושב שיש דבר עצום. אני תמיד חשבתי לעצמי, איך, אז זה יום גדול, אבל זה יום עצום. אנחנו זוכרים שהביאו ספק עצמות של נעדרים. זה היה יום אבל לאומי. זה היה חייל אחד, שניים. אלפים, אלפים. זה חג האהבה הגדול ביותר. זה חג האהבה בין דורות. זה החג שאומר, המנובל הזה, שלא אפשר לקבור, הרי לסדיזם הזה יש גם פילוסופיה. והפילוסופיה של הסדיזם הזה, זה לא יהיה לכם קבר. אתם לא תוכלו לפקוד את קברו של סבא. אתם כלום. באותו היום קבעו יום טוב, וקראו לו ט"ו באב. זה היום שבו היו בנות ירושלים יוצאות וחולות חתונה? כן. כי הן היו אומרות בחור, שא עיניך במשפחה. זה הסבא שלי. זה קברו. אני יודעת מאיפה אני. אדריאנוס הפסיד. ובאותו היום תקנו ברכה, שאנחנו אומרים אותה בברכת המזון כל יום ויום. זוהי הברכה של אחרי בוני ירושלים. והברכה היא הטוב והמיטיב. אל יחסרנו, וגמלנו, וגומלנו. את הברכה הזו אנחנו מברכים כל יום בברכת המזון, ומזכירים את האירוע ההיסטורי הזה, שאולי הפך אצלנו לצדדי, רק לא שמים לב אליו. יום יום. ואגב, מתי מזכירים אותו? בסוף האוכל. בסוף השתייה. זה היה אדריאנוס, כך הוא שתה יינו.
כך אנחנו.
כך אנחנו. ולכן את הברכה הזו גם מברכים ששותים יין טוב.
טוב
ומברכים, הטוב והמיטיב. חזל אומרים בביטוי נורא, הטוב
כן.
שלא ישריחו, מיטי ביתר.
והמיטיב?
המיטיב שניתנו לי קבורה. היין שלי, שאני שותה אותו, הוא לא יין של שכחה כמו זה של אדריאנוס. והטוב באב
מחבר.
הוא החיבור הגדול של הכל.
תודה רב אלון, והנה אנחנו מצאנו שהסם או התרופה נגד השחיקה של החלק הראשון של בנו שנתם בארץ יהיה הזיכרון בחיבור המחוללות בקרמים עם דורותיהם שקדמו להם. תודה לך על הדברים ועל החיבור ביניהם.
תודה רבה.
תודה גם לכם שהייתם איתנו, אנחנו איתכם בעזרת השם גם בשבוע הבא, יום שישי 3:30. וטוב באב וטוב באב, מה שנקרא אהבה כזאת או אחרת. ליאור נרקיס, שלום משבת יסמין בשיר המפורסם. לכל אדם יש. להתראות, שבת שלום.